שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבום בן משה.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1181, והנושא הוא לכוון את התדר שלי. נדבר על אנרגיות, על תדרים, ננסה להבין מה המילים האלה אומרות בצורה הכי פשוטה שיש, בדרך לחיים חדשים, הכי טובים שרק אפשר. תהיו איתנו, טל, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אז באמת הפיזיקה, הרבה שנים טענה שהיקום שלנו עשוי הוא כמו איזו מכונה חומרית שיש חומר. ובתקופה האחרונה התפתחה פיזיקה קוונטית שכבר הבינה שאם נכנסים לעומק אפילו של החומר, של האטום, שהוא היסוד הכי בסיסי, גם שם רואים שזה לא כל כך מדויק, אלא שהאטום עצמו הוא יותר דומה לאנרגיה או איזשהו שדה חשמלי. ואיינשטיין אמר שהכל זה אנרגיה, ולמעשה התפתחה איזושהי תפיסה שהיקום שלנו, המציאות שלנו, היא מציאות של אנרגיה, מציאות של תדרים. והיום אפשר לשמוע הרבה מאוד שיטות רוחניות, ואנשים שמדברים על זה שגם אנחנו בני אדם, יש לנו אנרגיה מסוימת, שיש לנו תדר, למחשבות שלנו יש איזשהו תדר, וממליצים לנו ללמוד איך להרים את התדר שלנו כדי לזמן לנו מציאות טובה, או ליצור לנו מציאות טובה. כי התפיסה אומרת שמה שאנחנו משדרים, זה גם מה שאנחנו נקלוט, אם אנחנו נמצאים במחשבות גבוהות, תדרים גבוהים של אהבה, של נתינה, של התחשבות, אז אלה גם המצבים שאנחנו נחווה במציאות שלנו, ולהבדיל אם אנחנו נמצאים בתדרים נמוכים, של פחד, דאגה, חרדות, דאגות לעצמך, אז אלה גם המצבים שתמשוך לך בחיים שלך. אז בעצם אנחנו רוצים להבין האם זה נכון התפיסה הזאת, ואיך חוכמת הקבלה יכולה לעזור לנו ללמוד איך לכוון את התדר שלנו. אז אני רוצה להתחיל באמת מהשאלה, האם זה נכון שהמציאות שלנו היא מציאות של אנרגיה, שהכל רוטט באיזשהו, בתדרים, ברמות כאלה ואחרות?
לעת עתה. כמו שפעם חשבנו שזה חומר, אחר כך התחלנו לחלק את החומר לאטומים, לחלקים קטנים, מולקולות, אחר כך כל האטום ומולקולה וכן הלאה, עוד חילקנו אותם לעוד ועוד חלקיקים, עד שחלקיקים האלה אנחנו רואים שהם נעלמים, שהם לא קיימים, אלא רק כלפי ההרגשה שלנו, או כלפי המכשירים שאנחנו בונים, ובאמת אין סביבנו חוץ מאנרגיה, גלים. אחר כך התחלנו לראות שהגלים האלה זה גם כן לא בדיוק הגלים, אלא זה מין איזו השפעה עלינו, אבל מה בדיוק, מי משפיע, באיזה צורה משפיע, מה זה עלינו, מי אנחנו? זאת אומרת, מה קורה כאן, אנחנו נמצאים בסימן שאלה. וכך אנחנו מגיעים לחוכמת הקבלה, שהיא לא יכולה להסביר לנו שום דבר. היא אומרת שאנחנו צריכים לשנות את עצמנו, היינו את התפיסה שלנו, רצונות ומחשבות, ואז אנחנו נוכל להבין איפה אנחנו קיימים.
האם זה נכון אז שהכל, יש לכל דבר יש איזשהו תדר מסוים, או איזושהי רמה מסוימת של אנרגיה, מנמוך לגבוה,
נו, אפשר להגיד כך, אבל זה מאוד פרימיטיבי, זה רחוק מהאמת. זה כמו כרגיל, כמו שאמרתי, שבדרך היינו מגלים שגושים גדולים מתחלקים לחלקיקים, חלקיקים לאטומים, אטומים לגלים, וכן הלאה וכן הלאה.
למשל, יש איזושהי תפיסה שאומרת שהמסות של האנושות, רוב האנשים נמצאים באיזושהי רמה נמוכה יחסית של אנרגיה או של תפיסה, וניתן להשפיע עליהם בקלות. וככל שהם עולים ברמות האנרגיה, הם מוצאים פחות ופחות אנשים, שהם אנשים יותר מוארים, יותר מפותחים, שהם כבר נמצאים ברמות גבוהות יותר של מחשבה, של קשר לאיזושהי אנרגיה כללית יותר.
גם כן אפשר להגיד, אבל לא, אני כאן מתקשה, מפני שחוכמת הקבלה היא מסבירה את זה במונחים שלה.
כן.
ולא מתחשבת מי חכם יותר ומי חכם פחות. כי היא מתחשבת באיזה רמה נמצא אותו חכם, ברמה ההתפתחות האנושית. זאת אומרת, כלפי הדברים טובים או רעים לאחרים. ואז אפשר להגיד, הוא חכם או לא חכם. זאת אומרת, האם הוא מבין שכל היקום הוא מכוון להשפעה ולחיבור ולאהבה ולא כמו שהוא בתוך החוכמה, מתוך החוכמה שלו, יכול לפעול דווקא בצורה הפוכה, לרעת אחרים. ולכן חוכמת הקבלה היא יותר מתייחסת לא ליכולת האדם, אבל במה הוא מממש את היכולת שלו.
האיכות של ה...
כן.
ואפשר להגיד שיש איזושהי אנרגיה כללית שנמצאת במציאות, ביקום, איזשהו שדה?
כן, אנחנו נמצאים בתוך השדה. זה נכון. השדה הזה זה שדה שנקרא אור אינסוף, שהוא כולל בתוכו את הכל. כולל אותנו, כולל כל מה שמחוץ לנו, הכל זה נכלל באותו אור אינסוף.
שמה?
הוא לבד קיים. זה תדר מיוחד, שדה מיוחד, שקיים במציאות בלבד.
שמה התדר הזה בעצם?
כלפינו הוא מתגלה כהשפעה ואהבה.
כלפינו?
כן. אם אנחנו באים ומגלים אותו, אנחנו יכולים לגלות אותו רק בתנאי שנמצאים איתו עמו בהשתוות הצורה, זאת אומרת שגם אנחנו, גם אנחנו צריכים להיות בהשפעה ואהבה לזולת, ואז במידה הזאת, אם אנחנו מתקנים את עצמנו, כי אנחנו מלכתחילה נמצאים בצורה הפוכה, זה לזה, בצורה אגואיסט, דיברנו על זה הרבה פה בתוכניות הקודמות, אז אם אנחנו מתקנים את עצמנו, במידה הזאת שאנחנו מתחילים להתייחס זה לזה בצורה יפה, נוחה, טובה, לטובת הזולת, במידה הזאת אנחנו גם כן מרגישים אותו השדה שבו אנחנו קיימים.
מה בעצם משתנה או צריך להשתנות כדי שנרגיש את השדה? זה המחשבות שלנו, הרצונות שלנו? איך אנחנו בעצם מקיילים את התדר?
איך אנחנו משנים את התדר שלנו כדי לגלות שדה בצורה יותר ויותר נעלה, אינטנסיבי ונכון?
כן, מה מונע מאיתנו להרגיש אותו כבר עכשיו, למשל?
האגו שלנו, שאנחנו בנויים בצורה הפוכה מאותו השדה.
שזה מחשבות, רגשות?
כן, גם מחשבות וגם רצונות. שניים, רצון ומחשבה. שניים צריכים לתקן. מלטובת עצמי, לטובת הזולת. בדרך כלל זה הפוך. עד שאני מגלה את השדה שאני חי בו, ואז בשבילי זה אני והזולת הופכים להיות כאחד.
אוקיי, זה תכף אנחנו נבין את זה קצת יותר. אני רוצה קודם להבין, האם יש דבר כזה כמו תדר גבוה או תדר נמוך? האם יש מחשבות שנמצאות בתדר גבוה או תדר נמוך? שתדר גבוה זה יכול להיות מה שדיברת, השפעה, אהבה, ולעומת זה תדר נמוך זה ההפך מזה, זה...
אני לא הייתי אומר שזה שינוי בתדרים, זה שינוי בכיוון.
אוקיי.
השינוי בתדרים זה כלפי העוצמה, ושינוי בכיוון זה לטובת מי השדה הזה קיים. לטובתי או לטובת מי שמחוץ עלי.
והתפיסה הזאת שבעצם כל אחד מאיתנו הוא כמו סוג של משדר כזה, שכל הזמן הוא משדר משהו החוצה וקולט משהו מחוץ עלו. זה מדויק להגיד דבר כזה, שהמוח והלב שלנו הם כמו איזשהו משדר כזה?
כן, גם משדר וגם מקלט.
שמה אנחנו משדרים?
אנחנו משדרים יחס שלנו לזולת, שלילי או חיובי, וגם מקבלים מהזולת שלילי או חיובי.
זאת אומרת, זה לאו דווקא רצונות שיש לנו, כל מיני שאיפות שיש לנו כלפי עצמנו, אלא משהו שהוא מכוון יותר ליחס שלנו לאחרים.
כן.
אוקיי. עכשיו, האם אותן מחשבות שלנו, או מה שאנחנו משדרים, זה גם יוצר את המציאות שלנו, או את החוויות שאנחנו חווים?
כן, כן. מה שאנחנו משדרים ומה שאנחנו מקבלים, סך הכל, האינטרפרנציה, זאת אומרת, ההתקשרות בין הגלים האלו, מייצב לנו את העולם.
איך זה קורה? יכול לתת לי אולי איזה דוגמה שתמחיש לי איך מה שאני משדר יוצר את המציאות שלי, או מה שאני קולט?
מה זה, איך זה קורה?
לא הבנתי איך זה קורה. יש לי מחשבות מסוימות, שאיפות מסוימות, רצונות מסוימים, מטרות מסוימות, מערכות יחסים,
כן.
כאלה ואחרות.
ואחרים כלפיך.
ולבני אדם האחרים יש כלפי.
כן, ואז הגלים האלה שהם משתלבים ביניהם, הם מייצרים כל מיני צורות ההתקשרות, הגלים האלו.
בין מי למי?
גלים שלי, שלך, שלו וכן הלאה. וההתקשרויות האלה, כן? בין הגלים האלה. הם מייצבים לנו את הרגשת הקיום, הרגשת היקום, הרגשת המציאות.
זה מאוד מעניין, אני גם קראתי על זה. זאת אומרת, יש היום כבר איזו תפיסה כזאת שבאמת יש לכל אחד שדה כזה של גלים, שבאמת נפגש עם גלים של אנשים אחרים, וגם במדע רואים שכששני אובייקטים, הגלים שהם נפגשים, אז או שהם מסתנכרנים, כי יש ביניהם איזושהי השתוות, או שהם מתנגשים ומבטלים אחד את השני ויוצרים איזשהו אפקט הרסני. אז מה זה בעצם?
חומת הקבלה לפני אלפי שנים דיברה על זה.
כן, זה ברור שהמדע היום מתחיל לגלות דברים שכבר חוכמת הקבלה הבינה מזמן. אבל איך אנחנו יכולים באמת להבין את זה בצורה יותר ככה מעשית? מה זה אומר לגבי החיים שלנו?
שכל אחד מאיתנו הוא גם משדר וגם מקלט. ואנחנו צריכים בהתאם לזה, רצו לטפל כל אחד בעצמו, עד כמה שאני יכול לשדר דברים טובים, ואז אני גם כן אהיה מוגן יחסית לקלוט דברים טובים.
למה?
כי אני אהיה מוכן לדברים הטובים, אם אני משדר דברים הטובים. אני כבר אהיה באותו גל. המכשיר שלי הפנימי, הוא כבר יהיה מסודר בצורה כזאת.
נגיד שיש לי בוס בעבודה שהוא טיפוס היום ונורא. ואני משדר לו בבוקר, שמעתי את הרב לייטמן בחיים חדשים, אמר תשדר דברים טובים, תקבל דברים טובים. אני מתאמץ בכל ליבי לשדר לו דברים טובים, והוא ממשיך להתייחס אליי.
ואתה בא אליו ואתה מסביר לו עד כמה שזה טוב, נגיד, עד כמה שזה טוב להתייחס לאחרים בדברים טובים. הוא אומר, אני באמת לא חשבתי על זה.
מה זאת אומרת? כן.
באמת לא חשבתי על זה. אולי באמת זה עושה שינוי במשרד שלנו. אנחנו אולי על ידי זה נרוויח יותר, נצליח יותר, יהיו פחות אנשים חולים, יהיה פחות סטרסים וויכוחים, חיכוכים בין כל עובדי המשרד. אז למה שלא לעשות ככה? פתאום הוא אומר לך, למה לא חשבתי? כי אני הייתי לכיוון אחר. עכשיו אתה באת וסיפרת לי, ואני יכול אולי להשתנות לכיוון הפוך. זאת אומרת, האדם במה שהוא נמצא, הוא ככה תופס, ככה כך קולט. פעם שנייה אתה שואל את היום על דבר הזה. בכמה שאני מסודר לשלוח את המסר שלי, אותם המסרים אני יכול לקלוט. במסרים ההפוכים לא שומע, לא רואה, לא קולט, עד כדי כך ש... בשבילי הם לא קיימים. לא קיימים. אני נכנס, נגיד, עכשיו לחברת פושים, ושם מדברים רק איך לשדות את הבנק. מהבוקר עד הלילה. איך אנחנו עושים שם חפירות, ואיך אנחנו שוברים את הכספות, ואיך אנחנו מוקחים את הכסף ובורחים, ובדרך גונבים את המטוס, והכל, הכל, 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 הכל. הם רק על זה חושבים. פתאום אני מגיע לחפירה הזאת, דרך חפירה הזאת, ויוצא, כאילו איפה הכספת? אני מסתכל, אני נמצא בעולם הפילרמוני. ושם מנגנים, מוזיקה והכל, ואני מרגיש שאני לא יכול לקלוט את המוזיקה הזאת. מה זה מוזיקה הזאת? מה זה? איפה כספת? כן? זאת אומרת, אני בכלל לא נמצא באותו גל, לוקח לי הרבה זמן לקלוט איפה אני נמצא. מה אנשים היו עושים כאן? ומה הם נהנים? זה מי שעושים ככה על ה... מה העניין? זאת אומרת, אתה לא יכול לקלוט דברים אחרים ממה שאתה משדר. לכן, אנחנו צריכים לתקן את האדם כדי שיתחיל לקלוט דברים טובים. אנחנו צריכים לתקן אותו לטוב. ולפני זה הוא לא ישמע. הוא לא ישמע, זה כמו שאתה לוקח ילד מאיזה משפחה הרוסה. אז הוא לא יכול להיות טוב. הוא קיבל את ה... אל תגיד שזה נשמה מיוחדת, הוא משתוקק לטוב, הוא לא יכול. אנחנו רואים את זה בביליוני מקרים. שאתה הולך לאיזה פבלות, לכל מיני מקומות כאלה, אתה רואה מה הדור שגודל. אחד אחד. לכן אנחנו צריכים להתחיל מבני אדם. ולהתחיל לעשות איתם תרגילים. כל מיני תרגילים שלפחות ייתנו להם הרגשה שאפשר לתת. אתה תיתן, כמו עם ילד קטן, אתה תיתן לו את הצעצוע, הוא ייתן לך את הצעצוע שלו. לא, אני רוצה גם את זה וגם את זה. אתה יודע, מכיר את המשחק, הרגל הטבע הילדים. עד שאתה מתחיל לעזור לו להבין שגם הוא לא ייתן לכם, אתה תיתן לו וכן הלאה. אתה צריך לשנות אותו לאנותן. ואז הוא יתחיל לשמוע שיש נתינה חוץ מקבלה. אז הוא יתחיל לשמוע שאפשר ליהנות ממוזיקה חוץ מכסף, ואחר כך לשרוף אותם בסמים או עוד כל מיני כאלה דברים. זה בהדרגה לתקן את האדם לאותו כיוון שאתה רוצה שהוא ישמע אחר כך.
למה השינוי לכיוון של נתינה הוא פותח לאדם אפשרויות חדשות? למה דווקא בכיוון הזה של נתינה?
הוא רק בנוי מלכתחילה, יצר האדם רע מנעוריו, שרק לקבל. רק לקבל, רק לתפוס, רק לגנוב, רק... זה הטבע. עכשיו, יכול להיות שהוא אפילו לא גונב בכל מקום, ולא תופס בכל מקום, ולא הורג בכל מקום, לא. אבל המחשבה שלו היא לטובת עצמו בלבד בטוח. זה מה שאנחנו מקבלים מהטבע. זהו. עכשיו השאלה, עד כמה שהאדם מסוגל להשתנות. אז אנחנו לומדים מחוכמת הקבלה, שרק על ידי תרגילים מיוחדים, הוא יכול לשנות את עצמו. איך זה נעשה? אם הוא נמצא בחברה, ובחברה הזאת הוא מבצע פעולות שעליהם כותבים לנו מקובלים, רק מקובלים, לא פסיכולוגים ולא מורים למיניהם וכן הלאה, רק מקובלים. אם הוא מבצע מה שמקובלים אומרים, בהדרגה, בהקפדנות, במשך הרבה זמן, בתנאים שהמקובלים אומרים, זאת אומרת בחברה וכן הלאה, אז הוא מתחיל להשתנות. אנחנו רואים את זה מתי? אחרי כמה שנים.
מה מהות השינוי?
מהות השינוי שהוא מתחיל להעריך את הנתינה.
בשביל מה להעריך נתינה?
כי זה חצי השני של הטבע.
מה זה אומר?
כי הטבע כולו כולל בתוכו שתי כוחות. קבלה ונתינה. אנחנו נולדים וקיימים רק בצורת קבלה. מה שטוב לי, בכל רגע, בכל האפשרויות, מה שטוב לי, אני רוצה להיות בזה, לבצע את זה, למשוך אליי, לקרב אליי. זה הטבע שלי. מה שאם כן, החצי הטבע השני, שזאת נתינה, אני לא יודע מה זה. אני יודע לתת כדי לקבל. אז אני נותן קצת פחות כדי לקבל קצת יותר. או שאני נותן, נגיד, כוחות שלי כדי לקבל לחם, כי הלחם בעיניי יותר חשוב.
החלפה, אני מחליף דבר בדבר טוב יותר.
רק, כן.
אוקיי.
תן וכך.
אוקיי.
אבל זה לא נתינה, זה לא טבע, זה לא צורה השנייה של הטבע.
איך נגדיר נתינה?
נתינה, זה נתינה ללא להחזיר לעצמו. כמו שעכשיו אני רוצה לקבל, ללא לתת בחזרה.
ואם אני אוסיף לעצמי את היכולת הזאת, מה זה יפתח לי במציאות שאני לא קולט עכשיו?
אתה יכול לראות את המציאות בצורה אמיתית. אתה יכול לראות את המציאות בצורת גלים, כמו שהתחלנו לדבר על זה. שהם מגיעים מאחד לשני, גם בכיוון אחד וגם בכיוון השני. כי כל הרוחניות היא כולה, כולה כוללת כאלו גלים.
זה מה שרציתי לשאול. הרבה פעמים כשאומרים נתינה, אז האדם מפרש את זה כמעשים של נתינה. אני צריך ללכת לתת צדקה, לעשות פעולות.
לא, זה בכלל, זה לא, אין, על נתינה שאני מדבר, זה לא ביכולת האדם לעשות.
לכן הייתי רוצה להבין מה זה בדיוק הנתינה, איזה מין איכות זאת שאדם צריך לפתח בו שישנה.
שאני באמת מתכוון לטובת הזולת ולא לטובתי בכלל. שאני לא נמצא בפעולה הזאת חוץ מהמבצע.
זאת אומרת, יש משהו בפנימיות שלי, במחשבות שלי, ברגשות שלי שכבר משתנים. ולאו דווקא...
משתנים כך שאני, זה נקרא, עושה צמצום על עצמי. אני לא משתמש ברצון לקבל שלי, אין לי זה בטוח, שום תועלת פרטית, אלא רק תועלת הזולת היא מה שמכוונת אותי לפעולה הזאת.
וזה בעצם התדר שמאפשר לי לקלוט?
זה התדר שמאפשר לי לראות את המציאות האמיתית, שכולה תדרים, כולה גלים.
זה משהו שהוא גם... יכול להשתנות כל הזמן באדם, אפילו במהלך יום, הוא יכול להיות בכל מיני מצבים, ולחזור לתדר כזה ולרדת ממנו.
כן.
מה זה אומר שהמציאות האמיתית היא כולה תדרים, כולה גלים, ושעכשיו אני לא רואה אותה, ורק אם אני אוסיף את, סליחה, את ההצי השני הזה, כמו שקראת לו, את הגל השני של טובת הזולת נקייה, אז ההצי, המציאות הזאת נפתחת. מה זה המציאות הזאת? שעכשיו אני לא יכול לקלוט אותה בעצם?
המציאות הזאת זה כוח נתינה, שבעצם בכללות הוא נקרא בורא.
ולמה אני לא מרגיש אותו עכשיו?
אתה לא מרגיש אותו עכשיו בגלל שבכלל אתה לא נמצא בתכונה הזאת.
בתדר שלו? כאילו אני, כן. לא, אני לא משדר בתדר שלו?
לא קולט את זה, לא.
זה מה שאמרת פעמיים בתהילת התוכנית, שכדי לקלוט משהו אני צריך להיות באותו שידור?
בדיוק.
זאת אומרת, אני צריך ללמוד לשדר משהו שאין בי מלכתחילה, מאיך שהטבע ברא אותי, ואז אני אקלוט משהו שעכשיו אני לא קולט.
כן.
אז בואו נתחיל ככה לארוז. אז מה הדבר החדש שאני צריך להתחיל לשדר? מה הדבר החדש שאני צריך להתחיל לשדר?
השפעה, מה שנקרא.
מה זה אומר השפעה?
למעלות את הזולת במה שהוא רוצה, ללא שום חשבון לעצמי.
ואם אני מפתח כזו יכולת וכזה יחס ממני כלפי חוץ, אז מה אני קולט? זה היה השידור שאני מוציא. מה אני קולט אם יהיה לי כזה שידור?
אז אתה קולט את הכוח הכללי החיובי שנמצא ביקום, חוץ מהכוח השלילי שהרגשת אותו מקודם.
קודם גם דיברת על זה שבעצם כל אחד מאיתנו משדר איזה שדה כזה של גלים, וכשאנחנו נפגשים, אז יש התקללות כזאת או איזשהו מגע בין השדות שלנו. Mm-hmm. אז מה קורה לנו כשאנחנו נמצאים בתדר הטבעי שלנו, הרגיל, כשאנחנו נפגשים עם אנשים אחרים? איך אנחנו משפיעים אחד על השני?
אנחנו משפיעים רק בינתיים ברמה הגשמית. אבל אם ישנם... בינינו אנשים שהם יכולים גם כן להשפיע עם הגלים הגבוהים האלו של השפעה, אז הם משפיעים עלינו ואנחנו משתנים. אנחנו מתחילים להרגיש שיש לנו פתאום רצונות, מחשבות שלא היו קודם. אנחנו מרגישים שאנחנו מרחיבים את הדעת, שאנחנו מרחיבים את הרצון, שאנחנו מתחילים להרגיש את העולם יותר רחב.
אז האם יש איזשהו טווח שבו אני יכולה להשפיע על אחרים עם, עם הגלים שלי, או שזה...
איזה טווח? אין שום הגבלה.
זאת אומרת, איזושהי קרבה פיזית שבה אני
משפיע? לא, אפילו לא קרבה פיזית. לא, לגלים האלו אין שום קשר עם המרחק.
מה כל הסיפור הזה נותן לבן אדם תכלס? נגיד שהוא מצליח לפתח את התדר הגבוה הזה של לטובת הזולת נקי, כמו שאמרת קודם, זה משהו על טבעי. נגיד שבן אדם במשהו מצליח להתקדם לכיוון הזה, מה זה נותן לו פרקטית בחיים?
פרקטית בחיים זה נותן לו אפשרות להרגיש את העולם שנמצא מחוץ לו. שלא תלוי בו. או במילים אחרות, להרגיש את הבורא. הגלים האלה שממלאים את האוויר, את החלל, את הכל, שהם כולם גלי השפעה. הם נקראים בורא.
ומה לגבי כל הרצונות שלו, השאיפות שלו, האם זה קשור ליכולת שלו לממש אותם בחיים שלו, שהוא רוצה להשיג כל מיני דברים? היום זה מה שהם מבטיחים, תשנה את התדר שלך, תשנה את החשיבה ותוכל למשוך אליך דברים טובים.
יופי, כדאי.
כן.
להרוויח. נו, אז כאן זה קצת אחרת.
אז מה מרוויחים בכל הסיפור?
למרות שזה נקרא חוכמת הקבלה, איך לקבל. אבל היא מדברת בכלל על לקבל אחרת ממה ששיטה שלך, כנראה ששיטת ההשפעה היא נקראת, לא?
זה מה שאני ראיתי באינטרנט, אז אני מספרת.
אז רגע, אני עוד הצד הכה הזמן שלי נגמר, אני חייב להבין. אז מה מרוויחים מכל הסיפור?
מכל הסיפור הזה מרוויחים שאתה מתחיל להרגיש את השדה החיובי, שהוא מוליד אותנו, מנהל אותנו, ואנחנו כאגואיסטים הקטנים קיימים בתוכו, הפוכים ממנו, אבל לאט לאט אנחנו מתחילים לפתח את עצמנו בהתאם אליו, זה נקרא שמגיעים לדבקות בו, וכך אנחנו רוכשים חיים שלמים נצחיים.
שמה זה אומר במשפט אהרון, חיים שלמים ונצחיים? מה המילים האלה הגדולות אומרות?
זה שאני מגיע לחיים נצחיים, מה זה לא ברור?
לגמרי לא ברור. אני מכיר אנשים שהיו אנשים חכמים, טיפשים, מוצלחים. לא, בסוף כולם בבית קברות. מה זה חיים נצחיים?
לא, כאן זה מדובר שאתה נכנס לאותו גל של השפעה, ובו אתה חי וממשיך לחיות לחיי העולמים.
זאת אומרת, גם אחרי שגופך מסיים את הסיבוב
כן,
שלו.
כן, ודאי, הגוף שלך זה רק כדי לקלוט את הגלים האגואיסטיים.
אז אתה נכנס כאילו לגל הנצחי? כאילו?
כן, כן, כן. אתה מתחיל לגלות שאין לך גוף, כמו שהגברת אמרה מלכתחילה, שהיום אנחנו מגלים שהכל גלים.
זאת אומרת, אם אדם מצליח לעשות את השינוי המהותי הזה כאן, של יציאה מקליטת המציאות לטובת עצמי, לקליטת המציאות בכיוון של נתינה וטובת הזולת, הוא בעצם רוכב על הגל הנצחי ש...
מגלה את הבורא, מה שנקרא.
וזה כן. נקרא מגלה את הבורא. הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר לצערנו, תודה רבה, תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים תבואו שוב, לומדים להיות טוב, כל טוב, להתראות.